הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש.
היי, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט היחידה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש. הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת. פודקאסט היחידה. בואו נתחיל. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש, והפודקאסט הזה נועד לחיילים ולמתגייסים ולהורים שלהם כמובן, כל מי שיש שאלות לגבי הצבא. והיום יש לי הכבוד לארח את סגן אלוף קרין דגן. היי קרין, מה שלומך?
היי מירי, בוקר טוב.
תודה שהגעת.
תודה שהזמנת אותי.
קרין, את בעצם מפקדת מרפא מרכז, נכון?
נכון.
מה זה אומר?
אני אסביר, אני מפקדת של המרכז הרפואי האזורי מרכז, יש לנו שלושה מרכזים כאלה, אחד בצפון, אחד בדרום, ואחד במרכז שהוא הגדול ביותר, מה שנקרא חרב צריפין, עם כל השינויים הגיאוגרפיים שקורים שם, אז אנחנו המרכז הרפואי, יש לנו רפואת מומחים מהגדולות, במרפאות הגדולות בצהל, אורתופד, רפואת שיניים, דימות, דמים, בעצם כל רפואה שניונית שאפשר לדמיין, נמצאת אצלנו עבור המשרתים.
זה ממש משהו ענק, כאילו זה רק הולך וגדל גם, אני רואה גם את השינויים ואת ההתקדמות שצהל עושה בתחום הרפואה, וזה גם לאנשי קבע, לאנשי מילואים, סדיר, באמת הכל תחת קורת גג אחת, כמו שאומרים.
נכון. אנחנו, חיל הרפואה באמת שם לעצמו למטרה לאורך השנים, ובפרט בשלוש שנים האחרונות, ביחד עם אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לשפר את שירותי הרפואה הניתנים בצהל, החל מהמענה המקצועי והאיכותי ביותר, ועד הנגשת המידע, זימון תורים בכף היד. המטרה באמת להתאים את עצמנו לדינמיקה ולשינויים שקורים, שינויים בין דוריים, שינויי הזמן, הקדמה, הטכנולוגיה, ואת כל זה הכנסנו לתוך חיל הרפואה, ובאמת המטרה זה להנגיש ממש ככה בכף היד שהמטופל, אם זה חייל שהתגייס אתמול, איש קבע, נגד, חייל שנמצא בשירות צבאי, לוחם, איש מילואים היום, באמת, כדי לאפשר הכל תחת קורת גג אחת, ולאפשר את הטיפול הרפואי המיטבי ביותר.
כן, אני מכירה את זה, יש את האפליקציה, יש לי בן חייל, יש את האפליקציה, נכון. שהוא יכול לקבוע באמת תורים, גם יכולים לראות את התיק הרפואי בעצם, את כל המסמכים, את כל ההפניות, יכולים לראות הכל מהטלפון.
נכון, יש לנו באמת הקישור של זימון תורים, באמת המטופל יכול לראות גם איפה קיימים תורים בזמינות הכי גבוהה, והוא יכול לקבוע בפריסה ארצית, ויש לנו את המדיטיק, שזה באמת הרשומה הרפואית הממוחשבת בכף היד, הוא מקבל לשם תוצאות של בדיקות, אפשר לחדש שם מרשמים, לבקש אסמכתה תקציבית, אנחנו באמת מגיבים לשם תוך 72 שעות ונותנים מענה, והכל מבלי לצאת מהבית או מבלי לצאת מהיחידה.
יפה, יפה, זה באמת מקל מאוד, מאוד על החיים של החיילים.
לגמרי, לגמרי.
במיוחד חיילים לוחמים שצריכים איזושהי בדיקה או איזשהו טיפול.
נכון, גם במציאות הנוכחית אנחנו תוך כדי מלחמת חרבות ברזל, ובאמת המטרה לתת מעטפת מלאה ושלמה לכל חיילי צהל וללוחמים, והמערכת זימון תורים בכף היד והמדיטיק מנגישים את השירות הזה, ומקלים על חיי המשרתים.
היחידה, עורכת הדין מירי יעקב גביש עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
דבר נוסף שנמצא תחתיכם זה כל העניין של הוועדות הרפואיות, נכון? שחייל מגיש בקשה לוועדה רפואית, בין אם זה חייל בסדיר, בין אם זה חייל במילואים, שהוא מעלה ומגיש בקשה לוועדה רפואית, אז זה גם מרוכז אצלכם, נכון?
נכון. בין היתר גם אצלנו יש ועדות רפואיות. הוועדות הרפואיות חלקן קורות גם בפיקודים ובזרועות במרפאות הגדולות, וחלקם קורות גם אצלנו במרפא מרכז. באמת כדי לתת רגע מענה שלם, המטרה של הוועדות הרפואיות זה להתאים את הפרופיל בהתאם לתפקיד שאותו מבצע או החייל בשירות סדיר או איש המילואים. חייל בשירות סדיר, אז אנחנו הקייס מנג'ר שלו, הרפואה הצבאית, הרופא המטפל שלו עוקב אחר כל ההפניות, שולח אותו, הכל נמצא בתיק הרפואי שלו בתוך הצבא. איש המילואים זה קצת שונה בגלל שהוא מתנהל באזרחות, אבל אנחנו באמת הגדלנו את סל האפשרויות ואת הזמינות במהלך מלחמת חרבות ברזל, בגלל העלייה של אנשי המילואים והרצון שלהם להתגייס ולתרום, לשנות פרופילים, ובאמת גם בתחום הזה נתנו מענה ביחד עם הזרועות והפיקודים, וכמובן גם אצלנו בתוך המרפא.
אני רוצה באמת להתעכב רגע על הנקודה הזאת, כי עכשיו חיילים סדירים שמקשיבים לנו, ויש חייל או חיילת שהמצב הרפואי שלהם השתנה, בין אם הם רוצים לערער ולהעלות את הפרופיל, שיש לא מעט פניות גם אלינו למשרד בהיבט הזה, שחיילים שרוצים להיות קרביים, במיוחד מאז תחילת המלחמה, או חייל שבאמת המצב שלו הוא רב וצריכים להתאים לו את הפרופיל למצב החדש. מה בעצם הוא צריך לעשות? הוא פונה לרופא היחידה, מה הוא בעצם עושה?
קודם כל חשוב לי להגיד שבעת הנוכחית חייל הוא חייל, וצהל, צבא הגנה לישראל, נמצא כאן מתוקף זה שאנחנו מגנים על המולדת שלנו ועל המדינה שלנו. וכל חייל באשר הוא בתפקיד שהוא עושה, הוא חשוב וקריטי לנו. בין אם הוא לוחם ובין אם הוא חייל אורפי ובין אם הוא תומך לחימה. וכל מה שאפשר זה בסוף להתגייס לתוך קור ההיתוך הזה. ובאמת לאפשר מעטפת שלמה, החל מהטיפול הרפואי בחייל, הטש וכל המעטפת שבעצם צהל נותן למשרתים בסדיר. מעבר לזה, בהקשר לשינויי פרופילים, אז כן, אם אנחנו מדברים על חייל בשירות סדיר, הוא הולך לרופא היחידה שלו, רופא היחידה שלו באמת מפנה אותו להפניות, ואז הוא מגיע לעשות את חלקן בתוך המרכז הרפואי אצלנו, במרפא מרכז, או במרפאות הגדולות שפרוסות ברחבי הארץ, המרפאות הצבאיות. ולמעשה, בגלל שאנחנו הקייס מנג'ר והכל מתנהל בתוך צהל, אז יש מעקב אחר ההפניות, אחר המענה, אחר הטיפול. ולאחר מכן יש רופאים שמיועדים לבצע ועדות רפואיות כחלק מההכשרה שלהם, בין אם זה בפיקודים ובזרועות, בין אם זה אצלנו בתוך המרפא, ולמעשה בהתאם לכל המסמכים הרפואיים הנדרשים לאותו מקרה, כי כמובן כל מקרה הוא לגופו, אז אנחנו בוחנים את הדברים, ואותו רופא בעצם מבצע את הוועדה הרפואית ועושה את ההתאמה לפרופיל ולתפקיד שאותו מבצע החייל.
מי בעצם ממליץ על הפרופיל? כי ממה שאני מכירה ויודעת ב-25 שנותיים המערכת הצבאית, בדרך כלל הוועדה הרפואית מקבלת את ההמלצה של הרופא המומחה או של רופא היחידה לגבי הפרופיל המתאים למצב, בודקת שזה אכן נכון וקובעת את הפרופיל. אז מסתמכים בעצם על הרופא המומחה, על הרופא היחידה, על מי מסתמכים כשבאים לעשות?
גם כאן אני אומרת כל מקרה לגופו, יש ענף שלם שזה עיסוקו בתוך חיל הרפואה, בבית הוועדות הרפואיות, וכמובן זה תואם את ספר הפרופילים שמתאימים לחיילים, ביחד עם המקרה הרפואי של החייל, המסמכים, התוצאות של הבדיקות, הטיפול הרפואי שהוא נדרש לבצע או לקחת לאורך איקס זמן. וכמו שאמרתי, רופאים ספציפיים שמוסמכים כחלק מההכשרה הנוספת שלהם, זאת אומרת זה לא כל רופא, לא כל רופא יחידה, לא כל רופא בגדוד, מוסמך לעשות את זה.
את הוועדה הרפואית.
את הוועדה הרפואית.
למרות שלצורך העניין זה לא חייב להיות רופא באותו תחום. למשל, אם יש חייל עם בעיה אורתופדית, לאו דווקא יישב בוועדה רופא אורתופד.
לא בהכרח, אבל כן מסתמכים על חוות דעת מקצועיות, ולכן כשהרופא היחידה, בהתאם למקרה הרפואי, שולח לבדיקות מסוימות, אז הוא ידע לשלוח לבדיקות ספציפיות שקשורות לתחום, ולקבל את כל המסמכים שיתמכו בקבלת ההחלטה הרפואית. המטרה באמת בסוף זה להתאים גם את המקצוע שהחייל צריך לבצע בתוך הצבא, במסגרת הצבאית, לפרופיל שלו, וכל זה כדי לשמור על בריאותו. לפעמים אנחנו באמת נתקלים בעודף מוטיבציה, או בצד השני גם, אבל מה שאנחנו רואים לנגד עינינו זה לשמור על בריאותו של המשרת, על בריאותו של החייל, גם על עצמו וגם על הסביבה שלו. זאת אומרת, אם הוא לא יכול להיכנס ליחידה קרבית, אז אנחנו חושבים תמיד על תרחיש של חירום, ומה יקרה חלילה אל מול הגדוד, היחידה, הפלוגה.
אבל בהקשר הזה יש הרבה פעמים אינטרסים מנוגדים, כי את אומרת לשמור על בריאותו, ובאמת אני יכולה להגיד מניסיון שהרבה מקרים לא הסכימו לעלות לחיילים פרופיל, כי באמת המצב הבריאותי או הנפשי שלהם לא אפשר את זה ולא רצו לסכן אותם. ומצד שני, אני נתקלת בהרבה קולות שאומרים, רגע, עכשיו אנחנו במלחמה, האמת שזה גם היה לפני המלחמה, ויש את האינטרס הצבאי שצריך כמה שיותר לוחמים, וצריך כמה שיותר חיילים שיתרמו במאמץ המלחמתי, לאו דווקא רק בלוחמה, וזה די מתנגש לפעמים עם האינטרס של החייל. מה עושים במקרים כאלה? איך מאזנים את זה? כי בכל זאת זה משהו שהוא מנוגד הרבה פעמים, כמו שאמרתי, לאינטרס של המערכת הצבאית.
כמו שגם אמרתי מקודם, כל חייל הוא חייל באשר הוא, וכל תפקיד הוא באמת חשוב. ולכן הרופא שמסתמך פה על חוות הדעת המקצועיות והרפואיות, רואה מה נכון לחייל בהיבט הרפואי, ומה נכון לו בהיבט המקצוע. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יכול לעלות פרופיל ולהיות לוחם, יכול להיות שהוא צריך לרדת מלוחמה ולבצע תפקיד שהוא תומך לחימה או תפקיד אורפי יותר, אבל הכל זה באמת בהסתכלות על בריאותו של המשרת. אנחנו בסוף חייבים להתאים את הפרופיל לתפקיד מסוים שהוא יוכל לבצע בתוך המערכת הצבאית.
כן, ודיברת קודם באמת על ספר הפרופילים, אני אגיד ככה כמה מילים על זה למי שלא יודע ומכיר, זה בעצם הספר שמכתיב איזה פרופיל יתאימו, באיזה מצב, והדברים גם הולכים לפי החומרה של המקרה, לצורך העניין, אם יש איזושהי בעיה, סתם דוגמה, בעיה בגב, שיכולים לקבוע לה פרופיל 82 ופרופיל 64, אז בעצם מתייחסים לחומרה של המצב הפיזי, כדי להחליט מה דרגת הפרופיל. פרופיל. ויחד עם זאת, ספר הפרופילים הוא חסוי, א', וב', חוץ ממה שכתוב בספר הפרופילים, יש גם הנחיות מקצועיות נוספות שאמורות להשלים את ההוראות בספר הפרופילים, שזה דבר שמשנים אותו לעתים.
בגלל זה גם ציינתי שיש ענף שלם בתוך חיל הרפואה, שבאמת זה תפקידו בהיבט של הוועדות הרפואיות, יושבים שם רופאים מומחים, בכירים, שבאמת מסתכלים בראייה שלמה, ויש דברים שהם דינמיים, ויש דברים שהם ככה נשארים מתוך ראייה של, שהיא נטו ראייה רפואית, ומה הטיפול הנכון להתאים לאותו חייל או משרת.
אבל למה בעצם ספר הפרופילים הוא חסוי? אני ארחיב את השאלה ואגיד בהיבט של עכשיו, חייל, חיילת, קבעו להם פרופיל, רוצים לערער. בין אם לערער להעלות את הפרופיל, שזה גם קורה לא מעט, ובין אם להוריד אותו. ואז הם לא מכירים את ספר הפרופילים, לא יודעים מה באמת הקריטריונים שהצבא בודק. סתם דוגמה, אני אתן את המחלת האפילפסיה. שיש שם גם כל מיני קריטריונים, כמה שנים עברו מהתקף אחרון, אם היה טיפול תרופתי, לא היה טיפול תרופתי, כמה זמן היה טיפול תרופתי. ובעצם זה מידע שהוא לא מונגש למלשבים, למשל שהיו לי מקרים לאחרונה שרצו פרופיל קרבי והם לא יודעים מה הקריטריונים שהם גם צריכים להציג לוועדה הרפואית. כי אם באמת צריך להראות שכך וכך שנים לא היה התקף, אז הם צריכים לדעת את זה כדי שהרופא שלהם יציין את זה, או שהם לא מקבלים טיפול תרופתי, אז צריכים לדעת כמה זמן הם צריכים להיות בלי טיפול תרופתי בשביל שהפרופיל שלהם יעלה. למה לא חושפים את זה?
כאמור, גם אני, כשאני מנהלת את הוועדות הרפואיות בתוך מרפא מרכז, חרב צריפין, אנחנו גם כפופים לספר הפרופילים, וכמו שאמרתי, יש ענף שלם שעוסק בזה, שהוא בתוך חיל הרפואה, ובסוף כל מקרה נבחן לגופו. זאת אומרת, יש המון דברים, נתת פה את הדוגמה של אפילפסיה, כמה זמן עבר, מה ההיסטוריה, באיזה גיל, ולכן הספר בא וקובע דברים, אבל גם יש חוות דעת, נשלחים מצמחים רפואיים, יש תהליך שמבצעים, וזה לא שחור או לבן.
לא, זה ברור לי לגבי התהליך, אבל למה לא חושפים את הקריטריונים האלה, כדי שבן אדם יוכל וידע, צורך העניין באזרחות, אם בן אדם הולך לוועדה רפואית בביטוח לאומי למשל, אז הוא יודע מה הקריטריונים כדי לקבוע לו אחוז נכות כזה או אחר. ובצבא זה בסופו של דבר גם מאוד פוגע באנשים שיש זכות ערעור לכל בן אדם במדינת ישראל, יש זכות ערעור על מה שקובעים, ויש זכות להעביר ביקורת על כל מערכת ועל כל גוף מדיני ממשלתי, ובעצם פוגעים בזכות הזאת כי לא מאפשרים לו לדעת מה הקריטריונים, אז איך הוא ידע אם הוא אכן עומד בקריטריונים או לא? יכול להיות שהוא יראה מראש, טוב, אני לא עומד בקריטריונים, אין לי מה להגיש ערעור בכלל, אז בסדר, אני אחכה עכשיו עוד שנה, עוד שנתיים, או לא יודעת מה, או כמו שעשו שינוי לאחרונה, בעניין של ניתוחים מסוימים, ניתוחים אורתופדיים, שפעם זה היה חצי שנה אחרי שעבר הניתוח, אז אפשר כבר לעלות את הפרופיל, ופתאום שינו את זה ל-12 חודשים. אז זה גם דברים שהם פוגעים. יש לי לקוח כזה שבנה על זה, שהוא עושה את הניתוח כמה שיותר מהר, כדי שיעלו לו את הפרופיל, כדי שהוא יהיה לוחם חיר, והוא כל כך רוצה להיות לוחם חיר, ואז הוא אומר לו, 6 חודשים זה לא מספיק, צריכים לעבור 12 חודשים כדי שאתה תוכל בכלל לדבר איתנו. אז למה לא מפרסמים את זה?
קודם כל, מירי, אני מתרשמת מכל הידע שלך, ונראה שאת בקיאה יותר ממני בתחום הזה, אבל אני אומרת שוב, יש ענף שלם שעוסק בזה, וזה מאוד דינמי, בגלל שכל מקרה נבחן לגופו. אנחנו נתמחים גם בספרות מקצועית, במקרים מהעולם, במקרים שאולי קרו לנו. יכול להיות שבאמת אפשרנו טווח של חצי שנה, וראינו במקרים מסוימים שזה עובד או לא עובד, שאולי צריך שינוי, שאולי פתאום יש מקרים רפואיים שהטווח של החצי שנה לא הספיק להם, ואנחנו רוצים לקחת גם מקדם בטיחות. צריך לזכור שחייל בצבא בכל תפקיד הוא לא עובד לבד. יש מסביבו אנשים, יש מסביבו מפקדים, יש מסביבו מערכת שלמה, שלבסוף הבריאות שלו מעבר כמובן לבריאות שלו עצמו, היא גם מושפעת ומשפיעה על הסביבה. בעיקר כמו הדוגמה שנתת, אם אנחנו מדברים על לוחמים. מחלות שונות, אנחנו בסוף הצבא מוכשר נערך תמיד למלחמה, לקרב הבא, בעיקר בעת הזו ובמציאות הנוכחית, ואנחנו חושבים על זה, שאם עכשיו אותו חייל נכנס וקורא לו משהו בגין המקרה הרפואי שלו, הוא מסכן את הפלוגה, הוא עוצר אותה מתמרון. זאת אומרת, יש פה מכלול שיקולים,
כן.
ולעיתים, אני אומרת, בגלל שזה לא שחור ולבן, את יודעת, קודם כל לכל אדם יש זכות לערער, גם על ועדה רפואית יש זכות לערער, בלי קשר למה שמוצג בפניו או לא. בתשובות, בדרך כלל מסבירים או במסמכים הרפואיים, ובגלל זה אני אומרת, יש ענף שלם שככה באמת כל הזמן בוחן ומסתכל ולומד מהספרות גם בארץ וגם בעולם, ואנחנו תמיד עושים שיתופי ידע ולומדים מהעמיתים, כי בסוף זה מה שחשוב לנו, הבריאות של המשרת ומה המסגרת שהוא יהיה בה, כדי להתאים לו את הפרופיל שלו לתפקיד הכי נכון שהוא יבצע.
הדברים לא נאמרו מתוך ביקורת על ספר הפרופילים, או למה קבעו קריטריון כזה או אחר. זה אני לא חולקת, אני בטוחה שאנשים ישבו וחשבו ובדקו, ולא סתם כתבו את זה באופן שרירותי. אין שום בעיה עם זה. הבעיה היחידה, כמו שאמרתי, שצריכה להיות שקיפות, שאנשים ידעו על סמך מה קבעו להם את הפרופיל הזה, ואם באמת יש נתונים שהם יכולים לספק לצבא, שיכולים לשנות את זה.
היחידה, עורכת הדין מירי יעקב גביש, עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
נעבור רגע לעניין של משרתי המילואים וועדות רפואיות. אני לא יודעת אם הייתה לכם יותר הצפה בעניין הזה מאז ששלחו לאלפי חיילי מילואים בעצם שהיו בפטור מנהלי של צמצום כוחות. התחילו את הפעימה הראשונה לדעתי באוגוסט וקיבלו הודעה שמתכוונים לבטל להם את הפטור. ואז בעצם נתנו להם אפשרות לשלוח מסמכים רפואיים ובהמשך לכאלה שכן החליטו להחזיר אותם לשירות, עמדה בפניהם האפשרות הזאת באמת להגיש בקשה לוועדה רפואית. וזה אני מניחה שחוסה תחתיכם לפחות חלק מהוועדות הרפואיות. ואז בעצם אנחנו נתקלים במצב שמשרת מילואים, שבעצם לא היה במערכת צורך העניין, היה בפטור 5 שנים או 10 שנים, בינתיים בן אדם התבגר, המצב הרפואי שלו, הנפשי שלו, השתנה, צריך להתקן את המערכת, ואז הוא מוצא את עצמו, מגיש בקשה לוועדה רפואית, בינתיים כבר שיפצו אותו ביחידה, ולפעמים כבר גם קוראים לו למילואים, בין אם בצו 8 או אחר, ואז הוא צריך לחכות לוועדה רפואית 30 שנה. כי זה טווח הזמנים בדרך כלל במילואים שעושים ועדה רפואית. אז מה עושים בינתיים?
אז קודם כל גם כאן אגף כוח האדם ששולח את הצווים ומסתכל רגע על כל האוכלוסייה קדימה, פועל בשיתוף עם אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ובתוכו חיל הרפואה. ולמעשה להבדיל מהחייל הסדיר שצהל וחיל הרפואה והרופא המטפל שלו הוא הקייס מנג'ר והוא עוקב אחרי ההפניות שהוא מוציא לו ואחרי הטיפול הרפואי, אצל איש המילואים יש ניתוק. זאת אומרת, קוראים לו דברים באזרחות והוא מטופל בקופות השונות, ולכן תמיד יהיה סעיף של העלאת מסמכים רפואיים ובדיקות של רופא משפחה כזה או אחר, כדי שבאמת אנחנו כמערכת צבאית שלמה נוכל להתעדכן על המצב הרפואי, בין אם זה הבריאותי, בין אם זה הנפשי, בין אם זה הפיזי, שינויים שקרו לו, דברים שקרו לו, חלילה מחלות, טיפולים שהוא עשה, דברים שהוא עבר. את יודעת מירי, לפעמים בתאונת דרכים חס וחלילה קורה משהו לאחד האיברים וזה משפיע על תפקיד. אם היית נהג במילואים ועכשיו שברת את הרגל, אז אתה לא תוכל לבצע את התפקיד. ולכן גם פה צהל, אגף כוח אדם, יצאו למהלך של הכל בכף היד גם למשרת המילואים, ו דרך הפלאפון, דרך המחשב בבית, הוא יכול להעלות את המסמכים הרפואיים שלו. יש רופאים שבודקים, עוברים עליהם, משיבים כן. לו שם.
דרך אתר המילואים, אבל באתר המילואים, אני פשוט מכירה את זה היטב, מגישים שם בקשה לוועדה רפואית, מעלים את המסמכים, בדרך כלל לא עונים במשך חודשים, וכשפונים אז אומרים, אין מה לעשות, יש לנו עד 30 שנה לעשות לך ועדה רפואית, תחכה. והרבה מאוד מקרים, אני לא מדברת על מקרה ספציפי, הרבה מאוד מקרים, פתאום מישהו מסתכל על המסמכים אחרי 3, 4, 5 חודשים, לפעמים אפילו קרה לי שאחרי 30 שנה רק יסקו המסמכים, ואז נזכרו, רגע, בוא תשלים לנו עוד מסמך כזה או מסמך אחר. עכשיו, מצד אחד את אומרת שאומרים על, רוצים לשמור על בריאותם של חיילי המילואים, אבל בינתיים אם יש מישהו בתפקיד נהג ששבר רגל או שעכשיו נמצא כאילו במצב שהוא לא יכול לתפקד עם הרגל שלו, והוא צריך לחכות עכשיו 30 שנה כדי שמישהו בכלל יבדוק את המסמכים, ובינתיים היחידה מבחינתה יכולה לזמן אותו, כי מבחינתם הפרופיל לא השתנה, אין להם שום אסמכתא מרופא שאומרת אחרת, ויכולים לזמן אותו לתפקיד, שאז הוא יכול לסכן עצמו, לסכן אחרים, שלא לדבר על מצבים נפשיים, שזה בכלל, היה לי מקרה קיצון עכשיו, שבחור שבמצב נפשי קטסטרופלי, הוא מוכר בביטוח לאומי, הוא לא יוצא מהבית, הוא היה באשפוזים פסיכיאטרים, ושלח את המסמכים, והוא עכשיו צריך לחכות 30 שנה שמישהו בוועדה יסתכל על זה בכלל. יזמנות חייל כזה, שהיה פעם לוחם לפני 15 שנה או יותר, זה אין בכלל מה להגיד על 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 הסיכון שקורה במצב כזה.
אז קודם כל חשוב לי רגע כן להגיד שבאמת העלייה המשמעותית והחיובית שחווינו זה מאז השבעה באוקטובר, פרוץ מלחמת חרבות ברזל, שהייתה עלייה, ולכן ביזרנו גם את הוועדות הרפואיות במילואים בין האגפים והפיקודים השונים, ובתוך המרכזים הרפואיים שפרוסים בצפון, במרכז אצלי ובדרום, כדי באמת לאפשר מענה מהיר, וכמו שאמרתי, הענף שמתעסק בכל התחום של הוועדות הרפואיות, באמת מנסה להנגיש ולקדם הכל ולעשות הכל מכף היד, וגם פה אפילו יש קריטריון של ועדות רפואיות מרחוק, זאת אומרת, לא לגרום לאיש המילואים להגיע פיזית, אפשר לעשות לו ועדות מרחוק, יש ועדות שהן לא בנוכחות, יש כל מיני קריטריונים בהתאם למצב הרפואי. אני אישית לא מכירה גוף שיזמן בכוח ואחריח, אם אני עכשיו מגד או מפי, בהתאם למסמכים רפואיים שמציג אותו איש מילואים, אבל אני כמובן לא רוצה לדבר בשם אחרים, ואנחנו באמת, בגלל שהצלחנו לעשות את הביזור הזה בין הפיקודים, האגפים ובתוך המרכזים הרפואיים, אנחנו כן מנסים לצמצם את זמן המענה לוועדות הרפואיות, וגם ממש יש הנחיות ככה של איזה מסמכים כדי לייעל את התהליך ולעשות, יש גם לאיש המילואים אופציה לבחור אם הוא רוצה לעשות את הוועדה מרחוק או פיזית, וגם כאן אנחנו מנסים באמת לאפשר כמה שיותר דרכי גישה, כדי לתת מענה שהוא מהיר ויעיל לאנשי המילואים.
כן, תראי, בהקשר הזה באמת של היחידות, אני חייבת להגיד שרוב היחידות שאנחנו פונים אליהם שיש חייל מילואים ממצב רפואי או נפשי בעייתי, הם ברוב המקרים מתחשבים ומחכים, וגם אחרי שיצא צו מילואים, תלוי כמובן באותו מקרה. אז בזה אני חייבת להגיד שכן הרבה יחידות מתחשבות ומתייחסות וממתינות לוועדה הרפואית. וזה בהנחה שהחייל יודע מי היחידה שלו ואיפה ומה גורמי הקשר, במיוחד עכשיו שהחזירו ועדיין לא יודעים, אבל זה כן בהקשר הזה. אני מקווה, אם זה עניין של כוח אדם, אני מקווה באמת שתקבלו את הכוח אדם שצריך בשביל לזרז את הדברים האלה, וגם לפחות שיעשו את האבחון הראשוני, כמו שהולכים היום למיון סתם לצורך העניין, ויש אחות שעושה את האבחון הראשוני לראות עד כמה המקרה דחוף, שיהיה גורם כזה, לא יודעת, סתם הצעה, שיסתכל על המסמך, איך שמגישים את הבקשה, ולראות, רגע, זה מקרה דחוף, נעלה אותו לוועדה רפואית כבר עכשיו בחודש הקרוב, זה פחות דחוף, לא כרגע נמצא בסכנה מיידית, אז אפשר קצת לחכות איתו, שכן יהיה הסינון הראשוני הזה.
גם כאן יש בשורות שיהיו בקרוב, וחידושים ועבודה מאומצת שקורית מאחורי הקלעים, באמת של אותו ענף שעוסק בתחום הוועדות הרפואיות, שבסוף ישפיע על כולנו, וכמובן על משרתי המילואים היקרים לנו מאוד.
כן, אכן יקרים מאוד. אנשים שמו את החיים שלהם בצד.
לגמרי.
וזה מדהים, תמיד אומרת שהמזל שלנו שיש לנו עם כזה.
נכון.
ופשוט אנשים שמו את החיים שלהם בצד, ואת החיים של הילדים שלהם, ושל הבני ובנות זוג שלהם, ובאים ונרתמים למאמץ המשותף, וזה לא מובן מאליו לגמרי.
לחלוטין, ואני גם באופן אישי, וכחלק מהמערכת מוקירה על זה, תודה. ובסוף אנחנו פוגשים את זה גם אצל משרתי הסדיר ואנשי הקבע, בין אם זה חולי השגרה שאנחנו פוגשים במרכז הרפואי אצלנו במרפא מרכז, ובין אם זה פצועי הלחימה לצערי, שבסוף אנחנו מלווים אותם ונותנים להם מעטפת רפואית ולוגיסטית מלאה. וגם כאן צריך לומר שעשינו שינויים והקמנו את מרכז ההחלמה והשיקום, מתוך הסתכלות שלמה על הפצוע בתקופה כל כך רגישה הזו, והטיפולים הרפואיים שהוא מקבל בתחום רפואת המומחים, הפיזיותרפיה והתורים השונים תחת קורת גג אחת אמרת, אז באמת אנחנו מנסים לתת את המענה השלם, ובוודאי שאת המענה הרפואי הטוב ביותר לאלה שמסכנים את חייהם יום יום.
נהדר. בנימה אופטימית זאת, אני רוצה להודות לך שבאת היום, ואני בטוחה שמרפא מרכז תחת פיקודך ימשיך ויתקדם ויתן את המענה הראוי באמת לחיילים, שהם בעצם עמוד השדרה שלנו, והם אלה שמחזיקים פה את המדינה והצילו אותנו.
לגמרי. תודה רבה מירי שהזמנת ואפשרת לי לחשוף את מרפא מרכז, המרכז הרפואי שבאמת נותן את כל שירותי הרפואה תחת קורת גג אחת, החל משירותי דמים ורפואת שיניים ורפואת מומחים, מהטובה ביותר שיש בצהל עבור המשרתים בסדיר, במילואים ובקבע, ואנחנו באמת כל הזמן לומדים ומשתפרים ושמים לנגד עינינו את בריאות המשרתים. תודה על ההזדמנות.
תודה רבה לך. תודה שהייתם איתנו בפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אנחנו נמצאים פה כדי לעזור לכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו, להמשיך ולעקוב ולהזין בספוטיפיי, ביוטיוב, באתר של 103 FM ובכל הפלטפורמות, ואם יש לכם שאלות, בקשות, צריכים איזושהי עזרה, אז אנחנו פה. אני עורך הדין מירי יעקב גביש, ונתראה בפרק הבא.
היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. הפודקאסטים של 103 FM.